לילות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית על משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים, עונה 18, פרק מספר 20, אני אביב מנוח.
אני יהודה חלפון.
ואני יוני ברן.
שלום חברים.
יוני, יוני, יוני.
אני רוצה לציין...
שנים לא היית פה.
נכון, שנים אולי פה. אני רוצה לציין שזה פרק, א', זה הפרק האחרון של עונה 18, שזה פרק 360, וזה אומר שעוד 40 פרקים אנחנו נהיה בפרק 400.
שזה גם שתי עונות.
כן, ברור. יופי, יהודה, עשית את החשבון.
אני מפציץ היום בחשבון.
פרק.
אנחנו עושים את הפודקאסט הזה 9 שנים. וזה אומר, וואו. אני כבר אומר לאנשים שאנחנו עושים את זה 7. אז זה היה לפני שנתיים.
פרק 2020 יהיה הפרק ה-400, זה מספר ממש יפה, זה כמו שפרק 10-10 היה, מה זה אמור להיות? 200 נראה לי, כנראה, חצי מ-2020 זה זה, אבל חוץ מזה כן, חודש הבא זה יום הולדת 9, אני חושב, זה אמור להיות ביוני מתישהו, אני הולך לבדוק מתי הפרק אחד, חוץ מזה מעניינים, זמן שאני בודק מתי הפרק אחד.
בסדר? הצלחתי להשיג כרטיס בריסייל רשמי לתנשנס די בסוף שבוע.
וואלה.
כן.
ראיתי את הסרט של מריו לפני איזה שבוע בערך עם הילדים. ואלף, שנאתי את הסרט כי הוא פשוט, אין בו כלום.
כי אתה שונא כל דבר שזה, כן.
נכון. אין בו כלום, כלום, ממש.
אין בו כלום, הוא צ'קליסט של דברים מהמשחקים של מריו. אבל הדבר הכי טוב ששם זה ג'ק בלק בקטעים שהוא עושה את ג'ק בלק.
כן. זהו, אז אני... תנש SD הודיעו לפני שנה שהם באים להופיע בלידס. אבל בגלל שלא ידעתי אם יש לי עבודה, כאילו, בזמן הזה, אז לא קניתי כרטיסים, וזה סולד אאוט תוך זה יומיים בערך, ועכשיו בגלל שהמופע זה ביום שבת, אז הרבה אנשים מוכרים את הכרטיסים שלהם. אז זה די נחמד, זה כאילו, אתה קונה במחיר שהם קנו, הם לא יכולים לעשות לך אפסקיילינג, ויש את זה עמלה מסוימת לאתר שמוכר את זה, וזה.
זה, יפה מאוד. אז כן, פרק אחד הוקלט ב-16/6/2015, שזה עוד 5 שבועות בערך. ואנחנו כנראה נשכח, כי אנחנו שוכחים ימי הולדת. טוב, אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, כל המשחקים כולם, אנחנו משדרים בערוץ הטוויץ', twitch.tv/isosupreme, ובשרת הדיסקורד, isos.me/discord, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לצ'אט המאזינים, לכתוב לנו בשידור החי. הפרקים עולים לאחר מכן לאתר isos.me, שם תוכלו למצוא את כל פרקי העבר וכישורים להוספה באפליקציית הפודקאסטים מועדפת עליכם. מדי שבוע אנחנו נדבר על משחקים שיחקנו לאחרונה, חדשות מתעשיית המשחקים המתפוררת, ונסיים בתוכניות לעתיד, כשעדיין יש עתיד. כפי שאתם מבינים, אנחנו מאוד אופטימיים בפרק הזה.
היום פרק אופטימיות.
כן, אני אשים את זה
ככה. אם אתה רוצה, יש לי אפילו וורהמר לדחוף לך שם.
מה, היו עוד דברים עם וורהמר?
כן, שזה דווקא משעשע, הגיימס וורקשופ העלו את המחירים של הכל.
אה, נכון.
של כל הפלסטיק.
וואלה.
יש תגובות על זה, אפס. לאינטרנט לא אכפת. כן. שמים אישה באיזה משפט, באיזה משהו, האינטרנט מתפוצץ.
כן,
מדהים.
לפני שנעבור...
כביפר, האינטרנט מתפוצץ בללעוג לאלה שלוקחים את זה ברצינות מדי, את הנושא הזה של הכניסו אישה לוורהמר.
כן, האמת שהסיבוב הנוכחי של גיימר גייט הרבה יותר מבדר מהסיבוב הקודם. אבל רגע, לפני שנתחיל לדבר על דברים, תמיכה, אם אתם רוצים לתמוך בנו במה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, בדברים אחרים שאנחנו מפיקים, אתם מוזמנים להיכנס ל-support.theburn.live, אתם יכולים למצוא שם את כישורי אפיליאט שונים, כמו Drive to RPG והמל בנדל וגם את המרץ סטור ודברים שכאלה. אז זהו, אז אם בא לכם לתמוך בניו, הכל נמצא שם. זהו, עכשיו נתחיל בחדשות. נתחיל מחדשה שעברה ניו סייקל שלם בין שהיא יצאה ועד שהפרק הזה מוקלט. זה כאילו, החדשה הזאת התחילה, אמרתי, אנחנו צריכים לשים את זה בהערות הפרק, ועד שהגענו לפה זה הכל נגמר, ואנחנו מדברים על Helldivers, שוב. אז מה שקרה זה היה ככה, ואני אתן את, אני אתן את כל הרקע בלי ללכת שלב שלב איך שזה יצא לציבור. Helldivers מפותח על ידי סטודיו שנקרא Herohead. Herohead הם סטודיו עצמאי, אבל עצמאי לחלוטין, אין אפילו לאף אחד אחוזים בו, אבל Helldivers עצמו זה IP פרטי של סוני. הוא לא IP של Herohead, זה IP של סוני, שסוני המציאו ונתנו ל-Herohead שיפתחו להם משחק. כן, זה חלק מהסיפור, ולכן כל דבר שקשור ל-Helldivers, סוני הם הבעלים של ה-IP, של המשחקים, וכן הלאה. כיוון שזה פותח לפלייסטיישן, המשחק פותח עם ה-PlayStation Network Services בתוכו. למי מביניכם שמע אותנו מדברים על פיתוח משחקים בעבר, יש משחקים שמפותחים למשל עם ה-Steam Services, כמו Steam Workshop, Steam Works, כל מיני דברים כאלה. יש כאלה שמפותחים תחת האפיק סרוויסס וכולי וכולי, כאילו לכל אחד מהמפיצות הגדולות יש את הסרוויסס שלהם, זה בדרך כלל, במקרה של אפיק זה מאוד קשור לאנריל, במקרה של סטים זה לא קשור לשום דבר ספציפי, אבל זה בעיקר אומר שיש שכבה של טכנולוגיה בתוך המשחק שדורשת התממשקות עם השרתים של הפלייסטיישן נטוורק. זה מה שמאפשר את הקרוס פליי בין פלייסטיישן למחשב. מה שקרה, מה שהיה אמור לקרות, וככה הוכרז מלכתחילה, זה שמי שרוצה לשחק במחשב היה אמור לחבר את חשבון הסטים שלו לחשבון פלייסטיישן נטוורק, כדי שהוא יוכל לשחק בקרוס פליי בין שני השירותים. זה היה כתוב עמוד חנות של המשחק, זה מופיע כשנכנסים למשחק בשקופית השנייה שלו, אחרי שיש את האזרת פוטוסנסיטיב וכן הלאה, וזה מה שהיה אמור לקרות, זה כמו שהרבה חברות אחרות עושות, ליוביסופט, אם אתם קונים משחק של יוביסופט בסטים, אתם חייבים להתחבר עם החשבון יוביסופט שלכם, כנל EA, כנל מלא אחרי. אבל זה לא קרה, וזאת הייתה כל הבעיה. לא הפעילו את הפיצ'ר הזה, במרכאות זה לא באמת פיצ'ר, את התכונה הזאת של המשחק, כשהוא הושק, כי הוא לא היה מוכן בזמן. ופה הטעות הכי גדולה של פלייסטיישן לדעתי, כאילו, עזוב את הפיאר וזה, כאילו, העובדה שהם, עכשיו אנחנו מבינים, די רשתית להשקה. הם לא רצו לחכות שסיימו להפעיל את כל הפיצ'רים. בדיעבד, אחלה של טעות, כי זה הביא להם מיליון שחקנים שאחרת לא היו להם, אבל אבל שם הייתה הטעות שלהם. ואז הם מחליטים, וכאן נכנסת הידיעה החדשותית, 3 חודשים אחרי שהמשחק יוצא, הם באים ואומרים, אנחנו הולכים, עכשיו זה מוכן, אנחנו הולכים להפעיל את התכונה הזאת. מה הבעיה? שהם היו מאוד טיפשים, כי הם נתנו לאנשים שלא יכולים לפתוח PlayStation Network account, לקנות את המשחק. ואז כל מי שלא יכול לפתוח PlayStation Network account, לא יוכל לשחק את ה-Helldivers. וזה יצא מאוד רע. אנחנו מדברים פה על 170 מדינות. 170 מדינות זה מטורף שאין להם גישה לפלייסטיישן.
רק נסייג את זה שזה אומנם 80% מהטריטוריות, אבל זה לא 80% מהשחקנים, כן?
כן, בסדר, נכון. אני לא אמרתי 80% בשום שלב.
לא, אני יודע, אבל זה מרגיש ככה, ואני גם צריך להזכיר את זה לעצמי.
לא, אני פשוט אומר, זה מספר מטורף, 180 טריטוריות, אבל אתה צודק, 180 טריטוריות שהם מקומות קטנים יותר בעולם, עם קהל שחקנים קטן יותר וכן הלאה, זה הכל נכון.
זו הסיבה שאין שם נוכחות של הפלייסטיישן נטוורק, זה כאילו זה...
כן, זה פשוט לא משתלם לסוני ל... נו.
לעשות לוקליזציה, אני לא יודע אם זה לוקליזציה.
זה לא לוקליזציה, לתרוח בכלל, להתאמץ, להשקיע במזה משאבים. anyway, כל השחקנים כמובן כעסו, וזה הגיע למצב כל כך נורא, שהרואד עצמם, ולכן עשיתי את ההתחלה שאמרתי, יש פה הפרדה מוחלטת בין המפתחת למפיצה במקרה הזה, הרואד עצמם אמרו, גם אנחנו לא רוצים שתהיה את הדרישה הזאת, אין לנו ברירה, אם אתם רוצים לשנות את זה, תיכנסו בסוני, תפציצו את המשחק בביקורות שליליות, תעשו את כל מה ש...
הם ניסחו את זה מאוד בעדינות, זה לא שהם...
הם עושים עבודה מצוינת בניהול הקהילה שלהם. אפרופו אמרנו גיימר גייט 2.
לא, אני חושב שפיתרו את המנהל קהילה. אני ראיתי היום שפיתרו את הקומיוניטי מנג'ר שהמליץ לאנשים להיכנס ולכתוב ביקורות על המשחק.
אוקיי, אז לא חשוב. אני הייתי בטוח שיש להם מנהלת קהילה שאני מכיר אותה מטוויטר ולא מנהל קהילה.
כן, אז זה אחד הכפיפים שלה, כי
אוקיי,
כי הוא אמר, מישהו צייץ עליו והוא ענה, מישהו צייץ עליה והוא אמר היא הבוסית שלי, היא הבוסית המעולה, היא גייסה אותי והיא תמכה בי בכל התהליך הזה, זה לא קשור אליה.
אוקיי, אז אני לא יודע מי זה הבן אדם הזה, אני חושב שאני לא זוכר איך קוראים לה, אני יכול למצוא את זה יותר בטוויטר, אבל היא מצוינת והקו שהיא מובילה עם הלדה ומעולה. בכל אופן, זה קרה, המשחק הגיע למה, ל-80% ביקורות שליליות בסטים, העביר אותו לסטטוס של mostly negative.
Overwhelmingly negative. זה היה בין לילה.
כן.
ירד מ-overwhelmingly positive ל-overwhelmingly negative, זה מטורף.
כן. ואז סוני אמרו, אוקיי, בסדר, שמענו אתכם, כמו שההצהרות התאגידיות הסתומות שהם מוצאים, we heard you, we heard your concerns, והחלטנו לא לעשות את זה, ואז שחקנים... שינו חזרה את הביקורות השליליות שלהם, זה היה משהו כמו 3 ימים כל הסיפור הזה, והמשחק חזר למה שהוא היה, וכדי לציין את המאורה, הרואד הוסיפו גלימה למשחק.
לא, זה היה פן-ארט.
זה היה פן-ארט? זה לא באמת במשחק?
זה היה פן-ארט, זה לא. אוי. אני חושב שזה יופיע בהמשך, אבל זה היה פן-ארט.
אני חשבתי שהם האשכרה שלהם הומור עצמי, איזה מעשה. Oh well. הגלימה נראית יפה, בכל אופן. זהו, אז זה כל הסיפור מכעיס אך חיובי. עכשיו שוב, האמת, הסיפור זה לא כזה מכעיס. כמו שאמרתי בהתחלה, סוני פשוט יצאו ממש מטומטמים. זה הכל. כאילו, בשני דברים היו מטומטמים. א', בזה שהם העיצו את המשחק לצאת עם ה... עם הדרישה הזאת, ואז כמובן בזה שהם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו כן רוצים לאכוף את זה, ונחסום את כל השחקנים האלה. אגב, שכחתי לציין משהו, ב-day 2 של זה, סטים באו ואמרו, כיוון שהמשחק הולך להיחסם ב-170 טריטוריות, מי שקנה את המשחק במדינות האלה, יוכל לקבל החזר, גם אם זה לא נכנס תחת הריפנד הרגיל. הרבה אנשים אמרו שזה כאילו מהלך יוצא דופן, אבל זה לא מהלך יוצא דופן. גם סטים וגם חנויות אחרות עשו דברים דומים למשחקים בעייתיים בעבר. סוני בעצמם, אם אתם זוכרים שסייבר פאנק יצא לפלייסטיישן סטור, אז סוני בעצמם הורידו אותו חד צדדית ונתנו ריפאנדס לאנשים בגלל שהמשחק היה שבור.
גם סטים הורידו עכשיו, זאת אומרת, הלדייברס לא רק קיבלו ריפאנד, הם גם הסירו את המשחק
מהמדינות שיהיו חסומות.
כן,
נכון. אז, מה?
כן, הם עשו, אני לא חושב שהם עשו טעות בזה שהם שחררו את זה מוקדם, אני חושב שהם קיבלו את ההחלטה בנסיבות, שהם אמרו, אוקיי, אנחנו ממש רוצים שהמשחק הזה יצא בזמן, אז הם שחררו את זה. הטעות הרצינית היא לבוא אחרי, כמה זמן המשחק?
3 חודשים, אני חושב.
3-4 חודשים, ואז פתאום להיזכר שאתה הולך לאכוף את זה.
לא, אני חושב ש... אבל... אני לא חושב שזה להיזכר, אני חושב ש... עבדו אקטיבית על המערכת כדי שזה יתאפשר. לפחות זה ההבנה שיש לי, כלומר.
כנראה, כן.
זה לא שמישהו נזכר בזה.
לא, אבל
קשה,
אתה יודע, תכננו רול אאוט,
נכון,
אני מכיר כאילו איך דברים כאלה עובדים מאחורי הקלעים, אבל ואף אחד בשום שלב לא אמר, רגע, האם השחקנים יקבלו את זה?
אבל אנחנו יודעים שהרבה אנשים אמרו בהרבה שלבים, פשוט ההנהלה של סוני התעלמה מכל האנשים שאמרו לה.
אבל להגנתם, תוך 72 שעות הם ירדו מהעץ הזה, וזו תגובה מהירה, עניינית.
כן.
הם לא נתנו לזה להימרח, הם הבינו לאן נושבת הרוח והם ירדו מזה.
כן.
אני בעיקר תוהה מה הם ניסו להשיג מזה.
בדיוק, זה מה שחסר עם הסיפור הזה, אני רוצה
מה
לדעת...
מה הייתה התכלית של להכריח את כולם לפתוח חשבון PSN?
כן, אני רוצה לדעת מה...
משחקים במחשב.
מה התכלית הטכנולוגית שבשבילה... שאנחנו יודעים שהמשחק עובד. המשחק עובד, יש לו קרוספליי, הכל טוב יפה. אז כן, אז מה התכלית הטכנולוגית שזה נדרש? כי ברור שיש איזושהי סיבה, ונורא מעניין אותי מה הסיבה. יכול להיות שהם פשוט, כאילו, הייתה סיבה במקור, והם מצאו דרך לעקוף את הסיבה.
יכול להיות שהם ויתרו על אספקטים של אותנטיקציה, כן? יכול להיות שהם כאילו הורידו את רמת ההבטחה של הרשת הספציפית הזאת, כדי שאפשר יהיה לשחק. אני לא יודע, אבל זה עדיין מאוד מוזר לי, אבל גם להכריח אנשים לפתוח חשבון PSN, כשהם על המחשב, אני לא מבין מה התועלת שלך בזה.
תשמע, שוב, אם זה היה...
לעשות להם אפצלינג אחר כך לפלייסטיישן רימוט, מה...
אם זה היה ככה מההתחלה, זה לא היה כזה משנה לאף אחד. כי שוב, רוב המפיצות הגדולות עושות את זה על סטים גם ככה. ובמקרה, נגיד... טוב, המקרה היחיד שאני יכול לחשוב עליו שזה באיזושהי צורה משתלם, זה יוביסופט, כי...
יש להם חנות.
לא, עזוב את החנות של יוביסופט. אני אכן לא קונה את המשחקים שלהם על סטים, אבל במקרה הזה, כשיש לי משחקים גם במחשב וגם בפלייסטיישן, החשבון יוביסופט שלי הוא אחיד, ואני מקבל את הפיץ' אוף קייס שהם נותנים בשני המקומות, וזה הכל נשמר, וזה נחמד.
אבל אתה לא מפתח את הפיצ'ר הזה בשביל החצי אחוז מהאוכלוסייה שיש לה את המשחקים גם בפלייסטיישן.
לא, במקרה של הלדייבר זה משחק אחד, זה אכן לא משנה. במקרה של יוביסופט שיש להם אקוסיסטם, זה לא משנה. אני לא מדבר על יש לי את המשחק גם במחשב וגם בפלייסטיישן. אני אומר, יש לי אנו על המחשב, אבל יש לי אסאסין קריד על הפלייסטיישן, ויש להם אקוסיסטם משותף של יוביסופט. שמתכתב אחד עם השם.
גם באקסבוקס.
כן.
לזה אני זוכר שכשיצא ולהלה, כאילו, אסאסינס קריד ולהלה, שיחקתי בו במחשב, כי הוא קניתי אותו, לא קניתי אותו, הוא היה ביוביסופט קונקט פלוס, ולא זוכר איך קוראים לזה, ואז אחר כך הוא היה באיזה סייל מטורף, אז קניתי אותו לאקסבוקס, ואז אתה פשוט, הוא מסתנחרן אוטומטית, כי כל השומור הכל בעננים עם כל ההתקדמויות והדברים, וזה ממש...
כן, זהו, אז ליוביסופט אשכרה יש סיבה לעשות את זה, על הלדייברס אין שום אקוסיסטם רלוונטי, אז אני לא יודע, אבל אני אדבר אחר כך, אחרי החדשות שאני אדבר על הונקאי, אני אדבר עוד על דברים שקשורים לחשבונות פלייסטיישן שהם עשויים, ויהיה שמח. אבל לפני זה... בואו נדבר על כל החדשות הטובות שהיו השבוע. אז פתחנו את השבוע עם זה שהאמברייסרס, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו נובעים מאותם דברים, מאותו דפוסי התנהגות בדיוק. לא, עזוב בגדול קפיטליזם, אני מדבר ספציפית על איך פאבלישרס הגדולים האלה התנהגו בשלוש שנים האחרונות, אבל גם לפני זה, כלומר, היה לנו את אותו דבר עם EA עשור קודם, פשוט אז, כש-EA עשו את זה, כולם עשו להם עין, אבל שער התעשייה הייתה בריאה, אז אנשים פשוט עברו למקומות אחרים, והתעשייה עכשיו לא בריאה, אז מי שנפגע מזה, נשאר בלי עבודה ובלי בית ובלי אוכל. אז בגלל זה קצת שונה. אבל יש לנו פה סיפורים על אמברייסרס, על טייק טו, והגדול שיצא ממש שלשום, מייקרוסופט, שכולם חברות ש... איך כתבו את זה בגיים דבלופר באתר? רגע, רגע. סטודיו הורדר מייקרוסופט, ככה הם קראו להם, סטודיו הורדר, אז אני באתי להשתמש במילה גובלינג, כל הפאבלישרס האלה זללו אקוויזישנס וסטודיוס, רק בשביל להרוג אותם בהזדמנות הראשונה, בלי שום קשר לשום מרקט ואליו של הסטודיו עצמו, ביצועים, פרסים, לא משנה מה קרה, בסופו של דבר אנחנו רואים, ושוב, אני מקשר את זה ל-EA לפני 10 שנים, כל מה שהם רצו זה לשמור על ה-IPs ולהעיף את כל השאר הביתה. ואנחנו חוזרים חזרה לדיונים שהיו לנו פה חצי שנה אחורה ושנה אחורה, על כך שהמיזוג עם האקטיביז'ן בליזרד לא היה דבר טוב בשום שלב, וחבל שזה עבר, כי למרות כל ההבטחות שמייקרוסופט נתנו, בשנייה שסובבו להם את הגב, פיתרו אנשים באקטיביז'ן בליזרד, ועכשיו הם סוגרים סטודיו נוספים שהיו תחת זנימקס, והם בקיצור זורקים חתיכת זין על כל השפעה רגולטורית מינורית ככל שהייתה על העסקים שלהם. אז בטייק טו נסגרו רולר דרום, שהיה להם את כל סדרת אולי אולי, והמפתחים, איך קוראים, בכותרת פה אין את השם של הסטודיו, אבל הסטודיו שעובד על קייבל ספייס פרוגרם, אינטרספט גיימס, סליחה, רול 7 זה הסטודיו שמפתח את רולר דרום, ואת אולי אולי וכן הלאה, ואינטרספט גיימס זה החבר'ה של קייבל ספייס פרוגרם. עכשיו, חלק ממה שכל כך מרתיח בסיפורים האלה, גם במייקרוסופט וגם בסיפור של טייק טו, זה שמוציאים את ההודעה על הפיתורים, שעתיים אחר כך הם מוציאים הודעה, לא, אנחנו עדיין הולכים לתמוך בקייבל ספייס פרוגרם 2, הכל בסדר, אל תדאגו שחקנים, השחקנים... מה?
אבל מי יתמוך
בטח
את כולם? זהו, אבל זה מה שהם אומרים, זה מה שהם אומרים לקהל שלהם, זה קהל שהם אומרים, לא, שחקנים לא צריך להיות אכפת לכם שסגרנו את הסטודיו, אנחנו עדיין הולכים להוציא את המשחק הזה, הכל יהיה בסדר. מייקרוסופט סוגרת את הסטודיו שפיתח את הייפיי ראש, אחד המשחקים המוערכים ביותר של השנה האחרונה, שצבר עשרות מועמדויות לפרסים ופרסים, ו...
הם סגרו את ארקיין.
עזוב את ארקיין. שים כרגע ארקיין בצד, גם ארקיין במורכב, הם סגרו סטודיו אחד של ארקיין, ולא את הסטודיו השני של ארקיין, ומאוד קשה להבין מי בארקיין עשה מה. חכה שנייה. אבל הם סגרו את הסטודיו של הייפיי ראש, ש-exceeded expectations, אף אחד לא חשב שהמשחק הזה יצליח כמו שהוא הצליח, אף אחד לא ידע שהוא הולך להיות קיים, סגרו אותו, דקה וחצי אחר כך הם אומרים, כן, אנחנו רוצים לראות עוד משחקים כמו הייפיי ראש. איך אתם רוצים לראות עוד משחקים אם סגרתם את הסטודיואים שעושים את המשחקים האלה? מה עובר לכם במוח המתונף שלכם? זה מה שאני רוצה להבין.
אני מנסה להבין את ההיגיון הכלכלי פה, אוקיי? כי אנחנו לא מדברים על המספרים, מבחינת שכר, המספרים שהם משחררים פה, זה לא מה שהולך להעלות את מחיר המניה ולהציל אותם.
תשמע, מה שאני ראיתי בטוויטר, מאנשים שאולי מבינים קצת יותר ממני בחתיכת חרה שהולך פה, זה שכל סייקל כזה, של acquisition וסגירות, ו-acquisition וסגירות, מעלה להם את המניות. אז עכשיו יש סגירות, ועוד ימיים יעשו שוב פעם acquisitions, ושוב יעלו המניות ו-whatever. מי שצריך לשבור את הסייקל הזה, זה הסטודיואים שמסכימים לרכישות. תפסיקו להסכים להירכש על ידי דברים אחרים.
אבל כן, אני...
אבל זהו. הם לא. העניין הוא... נגיד רול 7 ו... לא, מי סגר את רול 7? זה היה אמברייסר?
כן.
אוקיי. אבל
בסדר, ארקיין... אני יודע מה אתה הולך להגיד. ארקיין נמכרו בהתחלה לבטסדה, ואז הכל היה בסדר, ואז בטסדה נמכרו למייקרוסופט, וכשאתה מתמזג את החברה הקטנה שלך לתוך חברה טיפה יותר גדולה, אתה לא יכול לדעת שעוד 4 שנים זה יתמזג לתוך חברה יותר גדולה ויותר גדולה.
כן,
ויותר גדולה, ויותר גדולה.
אני לא מצדיק את מייקרוסופט בסיפור הזה, כן? שלא יתפרש בטעות. אני מנסה להבין פשוט מה ההיגיון פה, האם הם שילמו את כל, מה זה היה, 2.5 מיליארד דולר, אני לא זוכר כמה הם שילמו על בטסדה, הם שילמו מיליארדים.
בטסדה כדי... דווקא, תשמע, יחסית לאקוויזישן שלהם, הם זינו את, וסליחה על השפה שלי, אבל אני מאוד מעוצבן מכל הסיפור הזה, הם זינו את בטסדה פחות משהם זינו את האקטיביז'ן בליזרד.
כן, גם עלה, זהו, על אקטיביז'ן בליזרד הם שילמו איזה 50 מיליארד.
כן, והם דפקו אותם הרבה יותר. בינתיים, הסטודים של בטסדה יחסית בטוחים, למרות שיש לנו את נינג'ה תיאורי, שהולכים להוציא את הלבלייד 2, וכל התגובות שראיתי אומרים, הולכים להרוג אותם ברגע שהמשחק הזה יוצא, לא משנה מה התוצאה תהיה. ויש לנו,
ברור.
ויש לנו את אובסידיאן, שעובדים כרגע על אבאוד, ועל עוד איזה משהו, ותשמע, לא יודע מה להגיד לך על אובסידיאן, כאילו מסכנים החבר'ה של אובסידיאן, הם עברו כאלה תהפוכות ב-20 שנה האחרונות.
לגמרי.
הייתי חושב שמישהו שם צריך לדעת כבר להפסיק למכור את הסטודיו שלו לחברות גדולות יותר, כי זה הפעם השנייה שהם עוברים את זה.
אבל תעזור לי רגע להבין. סבבה, מייקרוסופט באים וקונים את אקטיביז'ן בליזרד ב-50 מיליארד, הם קנו את בטסדה וזנימקס באיזה 4 מיליארד, אני לא זוכר כבר מה המספרים. עכשיו, מה הם מנסים? מה? לא, לא משנה.
לא רלוונטי בכמה.
האם הנקודה פה זה שהם באים ואומרים, אוקיי, שילמנו את המיליארדים האלה לאקטיביז'ן בליזרד, כי יש שם את Battle, Call of Battle, whatever, ויש שם את...
Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch.
כן, בדיוק. זה השמות הגדולים. יש את שלושת אלה. על זה שילמנו 50 מיליארד דולר. לא שילמנו 50 מיליארד דולר בשביל לקבל את כל הבררה. כן, האלה שכאילו יוצרים את המשחקים המוערכים שאנשים אוהבים.
את כל הבררה, את המשחקים שאנשים אשכרה אוהבים, כן.
הם אוהבים, אבל הם לא מדפיסים כסף.
ברור, ברור.
הם רק מקדמים את המדיום ומייצרים הכנסות סבירות. הם לא מייצרים מדפסות כסף.
כן.
אז הם כאילו מנסים, אני מנסה להבין, מה שהם באים ואומרים פה זה, אנחנו שילמנו את הכסף הזה, אנחנו חושבים שזה על החלקים האלה, את כל השאר אנחנו מחפשים לזרוק, והם מתכוונים מה? כאילו,
אבל אין פה מה להבין. הסיטואציה הנוכחית, בטלפילד זה יהיה,
זה לא משנה.
לא, אבל אין פה מה להבין. הסיטואציה הנוכחית בתעשיית המשחקים זהה לתעשייה בכל הטק. יש לנו משבר מומצא. משבר שאין בו שום היגיון בשום דבר. לא היגיון כלכלי, לא היגיון חברתי ולא כלום. אין סיבה שיהיה כרגע משבר בטק. החברות האלה סתם מפטרות אנשים בשביל
לא,
ש...
אני ראיתי מישהו אחד שטוען שיש פה... סליחה על החשבונאות, כן? אבל ניתוח שגוי שנובע ממיקוד יתר ברווח יחסי. זאת אומרת שהם מחפשים, הם עושים מעמסת עלויות על כל הסטודיו עם הקטנים, ביחס להכנסות מהסטודיו עם הקטנים, ואז אומרים, בהינתן ההשקעה שלנו בסטודיו הזה והתרומה שלו לשורה התחתונה, הסטודיו הזה... אני רוצה להגיד מפסיד, אבל גם אם הוא לא מפסיד, הוא כאילו לא מרוויח את כל הכסף, ולכן יותר הגיוני לשחרר אותו, כי הוא מוריד את שיעור הרווח שלנו, הוא מוריד אותו כלפי מטה.
לדעתי כל ניסיון להכניס לזה איזשהו היגיון כלכלי שהוא לא, ה-1% של החברות האלה רוצים לשמור על הכיסים שלהם מרופדים, זה לעשות להם הנחות. ואני לא הייתי מדבר ככה לפני שנה.
אבל המספרים האלה לא הגיוניים, זאת אומרת, זה לא מספרים שמרפדים את הכיסים שלהם. לסגור את רול 7 זה...
כן, זה טיפה בים, ברור. זה אפילו לא טיפה בים, זה גרגיר חור על החוף של הים.
זה כמו להפסיק לתת קפה לעובדים במשרד.
משהו כזה,
זה כן. זה לא מה שיעלה את מחיר המנייה.
לא יודע מה להגיד לך.
אבל אולי זה כן, כאילו כמו שאביב אמר, אנשים כן רואים את המגמות האלה.
לא יודע מה להגיד לך, התחושה הכללית שלי שוב, זה שכל המשבר הנוכחי מומצא, ולא יודע מה, כאילו, שוב, אני לא יודע מה לעשות, אני מרגיש חוסר עונים, כי דיברנו על דברים כאלה בעבר בסופים משחקים, והיינו מאוד נחרצים באוקיי, אז נעשה פה בויקאט, ושם לא נקנה, וווטאבר, אין כבר לאן ללכת. Everyone is evil. אנחנו לא רוצים, כאילו מה, אני לא רוצה לתת כסף למייקרוסופט, באותה מידה אני אתן כסף לסוני, באותה מידה אני אתן כסף ל-EA, whatever.
צריך לך למי לתת כסף? כאילו, Vampire Survivors הוציאו עכשיו DLC חדש ב-760.
תשמע, אם אני גיימר ממוצע שמשחק 3 משחקים בשנה, סבבה. אני לא גיימר ממוצע, אני משחק 50 משחקים בשנה. אבל זה לא האישו, כן? הנקודה שלי היא שלא יודע לאן אנחנו הולכים כאן, כאילו, בטווח הקצר, בטווח הארוך, אני אומר, כולי תקווה שמי שעכשיו נמצא בסטודיו אינדי ומסתכל על זה, יחשוב 10 פעמים לפני שהוא עושה עסקת מיזוג. ואני יודע שזה לא פשוט, כי רוב העסקאות האלה נערכות כשלסטודיו הם כבר אין כסף, ולכן זה
בדיוק,
זה האפשרות היחידה שלהם להתקיים.
כל סטודיו כזה נמצא משחק אחד בינוני מלהיסגר.
נכון, אין ספק. שמה, אני רוצה להגיד לך, אני כל החיים כשהייתי רואה סדרות אמריקאיות, והיה את ותמיד יש את הנרטיב הזה, את הטרופ הנרטיבי של בעל חברה מוצב מול הדירקטוריון שלו, ודירקטוריון שלו מנסה להשתלט לו על החברה ולהעיף אותו, זה תמיד הדבר שהכי הרגיז אותי, שנראה לי הכי רע בכל השיטה שלהם, ולכן תמיד שחשבתי על העתיד שבו יהיה בעל משהו, האינסטינקט שלי אמר שאני לא מוכן למסור את הבעלות של הדברים שלי לאף אחד. הייתה פעם איזושהי שיחת פייסבוק לפני כמה וכמה שנים שדיברנו על הדברים האלה, על IP וכולי, ואמרתי כאילו, אם הייתי צריך לעבוד עם מישהו עכשיו והוא היה רוצה לתת לי כסף בתמורה לזכויות על ונור, אני לא הייתי מסכים לעשות כזה, ואז אמרו לי, או, טוב, אז לא יסוגרים אותך עסקה, אז אמרתי, טוב, אז שלא יסגרו אותי עסקה. ויש מלא דוגמאות בתעשיית המשחקים לכך שהגישה הזאת נכונה. אם אנחנו משחקים על משהו כמו היטמן, IO אינטראקטיב מכרו את החברה שלהם ואת ה-IP שלהם, ואז משהו כמו 5 שנים אחר כך קנו אותם מחדש ויצאו חזרה להיות עצמאים. התמזל מזלם שהם יכלו לעשות את זה ולא רצחו אותם ואת ה-IP שלהם. בנג'י סיפור דומה, רק שבנג'י הלכו ומכרו את עצמם מחדש למישהו אחר אחר כך. Whatever.
Bungie
זה פלייסטיישן
עכשיו.
עכשיו זה פלייסטיישן, כן.
כן.
אז זהו, כל מה שיש לי להגיד זה שאני לא יודע מה עושים. כל הסיפור קטסטרופה. ו-for the cherry on top, הייתה ידיעה אתמול, היום בלילה, שה-CEO של EA אומר שמפתחי משחקים רעבים, הוא השתמש במילה הזאת, רעבים לשימוש ב-EA בפיתוח המשחקים שלהם.
AI.
כן.
שימוש ב-AI.
EA משתמשים ב-AI, כן.
הם לא משתמשים, הם מחכים להשתמש.
כן, הם רק מחכים שיתנו להם, הם ממש...
המפתחים שלהם צמאים ליכולות שה-AI הולך להביא להם יום אחד.
מחכים
לישוע הגואל.
מחכים לגודו.
שה-AI יהיה טוב יותר? כאילו לא, מחכים שה-AI יהיה טוב יותר? או מחכים...
לא,
אני לא יודע.
אני חושב
ש... יהיה טוב, עזוב טוב יותר, שיעשה את העבודה.
לא, אני לא יודע, אני חושב שה... לא קראתי את הרעיון המלא האמת, אבל אני חושב שה... As a company, we have been deeply into AI since our inception. What? It's been in the very center of all of our games that we create. replicating human intelligence in the context of a gameplay experience. בונה, הבן אדם הזה לא מבין על מה הוא מדבר. But certainly as we think about the wave of generative AI today and as it emerges into artificial generally oh oh we had mele tov azov en tam daber al shum davar shiyotsa lo ma'pe u AI bro kol ben adam sheomer AI general intelligence lo shave lakshiv lemila sheyotsat lo ma'pe
סליחה, ומייק אי ברה שיצא להגן על...
על... זה היה נהדר.
על... על מה... על מה שמו...
מי זה היה? לא ג'ף קילי?
לא, נו, פיל... ראש אקסבוקס, בקיצר, כן.
לא פיל ספנסר.
ספנסר.
ספנסר?
הראש של חטיבת האקסבוקס. לא חשוב איך קוראים לו.
נדמה לי שזה פיל ספנסר, אבל כן, ש... שהוא אומר, הוא מרגיש רע, he feels as bad as anyone.
כן.
לא, דוד, לא.
כן, הוא בטר...
אנחנו חברים 200 שנה, ועבדנו ביחד 8, ואנחנו...
למה זה כואב לא לפטר את כולכם?
כאילו, קראתי את התגובה הזאת, ואני כזה, כל מה שדמיינתי זה המים מזומבילנד, ש... וודי הרצון יושב על המיטה ומנגב את ה... את הדמעות עם הכסף. כן. אוי, זה נהדר.
טוב, יוני, שיחקת משהו? כי לא כתבת כבר.
לא כתבתי, אבל שיחקתי. רגע, אני ראשון? זה האורח ראשון? אני לא זוכר כבר.
תמיד האורח ראשון.
זה כמה זמן לא הייתי. אני
מחליט.
אני שיחקתי, אז יצא דרגונס דוגמה 2.
נכון.
אז אני החלטתי לשחק את הראשון, כי לא בא לי לקנות את החדש. ומה אני אגיד לכם, זה היה כיף. אני כמעט סיימתי אותו, נתקעתי בסוף באיזה משהו ממש מעצבן. אבל הקטע הוא כזה, לא היה לי מושג מה זה. חשבתי שזה סולס-לייק, זה לא סולס-לייק, זה hack-and-slash-RPG. אני לא בטוח ששיחקתי עוד משחק כזה כבר הרבה זמן. זה
היה בתקופה שיצאו כמה משחקים דומים עם הקונספט.
כן, אז הוא hack and slash, אבל הוא third person כזה, אז זה כאילו... זה מרגיש כאילו זה מנסה להיות souls-like, אבל הוא פשוט לא, כי הוא לא מבוסס על מיומנות, הוא מבוסס על stats.
הוא בין תקופתו של Kingdom of Amalur.
יש, כן, יש, אז זה משהו כזה.
עכשיו, למרות שכאילו הוא ג'נק... לא הרבה יותר ארקיידי.
נכון.
ופה, זה ג'נקי נורא. זה משחק שהוא כולו מבלבל, ולא ברור, והפונס מטומטמים כי הם נופלים ממצוקים כל הזמן, ויש שם מערכת קראפטינג אבסורדית לחלוטין, כי אין לך שום דרך לדעת מה עדיף על מה, וחלק מהמתכונים הם מעגליים. אז אתה יכול לקחת ארץ של עכבישים, לערבב את זה עם חצים או עם חתיכת עץ, ולקבל חיצי רעל. אבל אז אתה יכול לקחת את החץ רעל, ולערבב אותו עם צנצנת, ולקבל חזרה את הארץ. אז... וחלק מהמתכונים שם זה כל מיני concoctions, crimson concoction, שלא עושה שום דבר, הוא פשוט material למתכון אחר, אבל אז מהמתכון ההוא אתה יכול לחזור חזרה למה... כאילו זה נורא, אבל אף פעם לא ידעתי מה אני צריך להכין ומה אני לא צריך להכין, אז יצרתי מלא דברים, והדמות שלי כל הזמן הייתה עמוסה מדי.
זהו, אני יצרתי דברים רק כי המשימה אמרה לי, אוי, אני צריך את הפינק concoction, איך מייצרים פינק concoction, אני יצרתי בית עזוב אותי בשקט, next.
כן, גם יצרתי כל פעם שגיליתי חומר חדש, אז הסתכלתי על המתכונים שאני יכול להכין איתו, כדי לוודא שאני עושה את כל המתכונים ואני יודע כל דבר מה הוא עושה, כדי שאם אני אצטרך משהו, זה מדי אפילו. אבל זה נורא מבלבל. Having said that, משחק ממש חמוד, הוא ממש כיפי. ואני מדבר לראשון, כן, השני, אם הוא כזה, אז הוא בטוח יותר טוב, אבל...
השני הוא בדיוק כזה, זה גם מה שאני אמרתי, הפונס מטומטמים, הם נופלים מצוק. וזה... המערכת קרפטינג, אותו דבר.
וזה כיף. אתה הולך לכל מיני מקומות, אתה הורג מפלצות, אתה מטפס על ה... יש ציקלופים, אז אתה מטפס להם על, על הרגליים ומהגב, ואתה דופק להם מכות על הראש כדי להוריד להם את הקסטה.
זה כאילו אתה חוזר מילה במילה על מה שיהודה אמר על השני.
איזה קטע.
חוץ מה, בראשון יש הרבה פחות תחתונים.
אה, אוקיי.
מה זאת אומרת? אני יכול להפשיט את הדמויות, אני חושב.
לא, לא, זה דיברנו...
בשני יש הרבה שריונות, פשוט אתה הולך עם התחת בחוץ.
אה, בראשון לא, בראשון השריונות הם רציניים, ויש לך כאילו בנוסף גם גלימות וכיסויים שעוד מגבירים את ה...
אז אתה מבין, בראשון היו יותר מדי ווק, ואז בשני תקנו את זה.
הבנתי. הסיפור מטומטם, הוויס אקטינג כזה נוראי שזה מצחיק. So bad it's good. וזה היה...
זה הם לקחו את הראשון, אמרו, מה עשינו לא טוב בראשון? כלום, הוא היה מעולה. מעולה. בוא נעשה אותו אותו דבר, בגרפיקה יותר טובה, ועם תחת.
Game Award Shows. יוני, אנחנו צריכים לעשות פיבוט, במקום לעשות זירו פרופ גיים, אנחנו צריכים פשוט משחקים עם תחת.
ואז כולם יצאו להגן עלינו מפני הקהל הווק.
נכון.
שלא אמר, שלא יגיד שום
דבר. לא, תשמע, זה תלוי.
שום בעיה עם משחקים עם תחת.
אבל זה תלוי. לא, כי אנחנו יכולים להיות סופר ג'יינט גיימס, שהם עושים אנשים ערומים, אבל הם עדיין ווק, כי האנשים הערומים יותר מדי גיי. זה הטיעון שלהם, אני אפילו לא צוחק.
זה בשביל כולם.
אבל אם אתה עושה את זה בשביל כולם, אז אתה DEI. אנחנו יותר מדי בטוויטר.
ממש, אביב, מה קורה לך?
כי זה כל מה ש... תקשיב, זה בגלל סרברוס, זה הכל בגללך. אתה הבאת לי את סרברוס לטוויטר, וזה כל מה שהוא מצייץ עליו כל היום.
סרברוס החשבון, לא סרברוס הכלף מהדס.
כן.
כן,
סמוס הצובע... הצובע וואו וואו, וזה כל מה שהוא מצייץ עליו כל היום הזה, כאילו זה מצחיק וטירוף, אבל זה כל מה שאני רואה.
מה הוא עושה? הוא צוחק על שדהמר? זה מה שהוא עושה כל היום?
כן, כן.
רגע, זה הוא שעשה את הצבא הטרנסי, נכון? את הצבא של הקשת?
כן.
כן.
את הגייט קראשרס. רואים שאתה לא מקשיב לשורפי משחקים. אנחנו כבר שלושה פרקים מדברים על זה.
עברתי לאודיובוקס.
נורא מאוד. טוב, אני מדבר. אלה אם כן יש לך עוד משחק, סליחה.
לא, שחקתי עוד קצת, אבל לא משהו שמעניין.
שאלה, על מה אתה משחק אותו? כי אני יודע שיש לך סטים דק.
על הסטים דק.
איך זה?
נהדר.
כן, לא נתקע, לא...
ראשון? ב-2012 אני חושב,
במקום. ובדיוק נפל לי אסימון שהוא כבר מהישנים יחסית.
הסטים דק סוחב, הוא מרמה כי הרזולוציה שלו נורא נורא נמוכה.
אז הוא סוחב. במסך כזה קטן אתה יכול להרשות לעצמך.
בדיוק. זה עובד.
טוב, אני משחק הונקאי סטאר אייל, שזה מחברת מיהויו, שזה החברה של גנשין. גיליתי אחרי שהתחלתי לשחק הונקאי סטאר אייל, שהונקאי זאת סדרה, זה המשחק השלישי בסדרה. המשחק הקודם בסדרה נקרא הונקאי סורד אימפקט, וזה משחק מכות. גם הוא חינם, יש אותו בסטים, אתם יכולים לשחק. אבל להבנתי כל קשר בין המשחקים מלבד הדמויות מקרי בהחלט. לפני שאני אדבר על המשחק עצמו, אני אחזור לדיון שלנו על הדייבר ודבר על דברים שקורים בחיבור חשבונות בשביל לאפשר קרוס פליי בין המחשב לפלייסטיישן. אם תלכו לפרק שדיברנו בו על גנשין, פעם כשגנשין יצא, התחלתי לשחק גנשין על פלייסטיישן 4, זאת עוד לפני שהיה לי את הפלייסטיישן 5, וסבלתי נורא מהשליטה שלו בפלייסטיישן, אז רציתי לעבור למחשב. בזמנו למיהויו לא היה קרוס פליי בין הפלייסטיישן למחשב, היה רק מחשב ומובייל ופלייסטיישן בנפרד. עכשיו יש להם, אז אתה יכול לכאורה להמשיך את המשחק שלך בין המחשב לפלייסטיישן. עכשיו מה קרה? התחלתי בפלייסטיישן, התקנתי את המשחק. אגב, עוד תלונה קטנה, אתה מתקין מהחנות של פלייסטיישן את המשחק, נכנס למשחק, ואז הוא עדיין ממשיך להוריד את המשחק. כי הם עושים את זה כמו
בו...
לא, 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 אתה לא יכול לשחק.
כמו בנייד.
כמו בנייד, בדיוק. הם עושים את זה כמו במובייל. הם מורידים חלק קטן, ואז אתה פותח את המשחק, זה מתחבר לשרת, וזה מוריד את כל השאר. למה הם עושים את זה בפלייסטיישן, אני לא יודע. אבל במובייל זה הכרח, כי אי אפשר להעלות קבצים גדולים מדי לפלייסטור, או ל-iOS, לאפסטור וכן הלאה. אז הם מורידים קובץ קטן, ואת השאר הדברים האפליקציה מורידה תוך כדי. בפלייסטיישן את המגבלה הזאת, יש לך משחקים של 100 גיגה שיורדים מהחנות פלייסטיישן. לא חשוב. אז כשהפעלתי את המשחק, הוא לא ביקש ממני חשבון. הוא התחבר לחשבון פלייסטיישן שלי, והוא הניח שזה החשבון שאני רוצה להשתמש בו. סבבה. כל טוב יפה. שיחקתי עם משהו כמו 6 או 7 שעות. צפיתי במישהי משחקת את זה בסטים, בטוויץ', ובטוויץ' יש טוויץ' דרופ, אז אני רציתי לקבל את הטוויץ' דרופ, כי רוצים דברים במשחק, כי זה כיף. אז אני בא לחבר את החשבון טוויץ' שלי לחשבון מיהויו שלי, ואז החשבון מיהויו אומר, אבל אין לך דמויות פעילות, אני אומר, מה זאת אומרת? אני משחק. ואז גיליתי שהחשבון מיהויו שלי לא מחובר לחשבון פלייסטיישן. טוב, אני ניגש להגדרות החשבון, לחלק של החיבורים. עכשיו, בכל חשבון נורמלי, יש לך חלק של החיבורים, ואתה יכול לחבר את זה לדברים שונים. בחשבון של מיהויו, אתה לא יכול לחבר את זה מהחשבון, אתה צריך לחבר את זה מתוך המשחק. טוב, אני נכנס למשחק, בפלייסטיישן, אני הולך למקום של לחבר. ואז מה אני מגלה? מתוך המשחק אי אפשר לחבר לחשבון קיים, אפשר רק ליצור חשבון חדש. אני לא יודע מה לעשות, אני עולה, אני מחפש בגוגל, בגוגל אומרים, אוקיי, דבר כזה. מה שאתה רוצה לעשות זה ליצור חשבון חדש, ואז אחרי שהפלייסטיישן חיבר את הפלייסטיישן לחשבון החדש, אתה ניגש למחשב ואתה מנתק את החיבור, ואז אחרי שתנתק את החיבור ותיכנס לפלייסטיישן, פלייסטיישן יגיד לך, אין לי חשבון כי ניתקת אותי, ואז הוא יציע לך להתחבר לחשבון אחר. אממה. היית חושב שמיהויו יהיו הגיוניים ויגידו, אוקיי, הייתה לך התקדמות על החשבון פלייסטיישן שנקרא אייסל סופרים, אז אם אתה מחבר את האייסל סופרים לחשבון מיהויו אחר, ההתקדמות תעבור איתך. אתה תהיה טועה. כשאתה מחבר את החשבון הפלייסטיישן שלך לחשבון מיהויו קיים, הוא מאפס לך את כל החשבון. אתה מתחיל מ-0. אז הייתי צריך לשחק את כל המשחק, כאילו, את כל ההתחלה של המשחק מחדש. זה לא היה נורא. את מה שלקח לי 6 שעות לעבור, בפעם הראשונה לקח לי רק איזה שעתיים לעבור, כי אתה לא מקשיב לכל הדברים, ואתה עושה הלאה, 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 וחוץ מזה לקרבות יש אפשרות של אוטופליי, אז פשוט נתתי לו להריץ את כל הקרבות לבד, כי בתחילת המשחק הקרבות טריוויאליים לחלוטין. אבל זה מה שקרה. אז זה בשביל להוסיף לנושא של לחבר דברים לחשבון הפלייסטיישן. זה עובד טוב. עוד דבר שהופך את זה לממש מעצבן, הקפצ'ו של מיהויו, נוראיות. זה הקפצ'ות הכי נוראיות שראיתי אי פעם. Close second הקפצ'ו של פלייסטיישן עצמם. וכל פעם שאתה רוצה להתחבר לחשבון, נפסים לך קפצ'ה, כל פעם. הם לא בוטחים באף אחד.
זה אלה שאתה צריך...
זה כל מיני מיני גיימס. נותנים לך 6 סמלים ואומרים לך, תבחר את הסמל שנוצר על ידי בני אדם, ואז יש לך 5 סמלים של חיות וסמל אחד של אוטובוס. למשל. בפלייסטיישן זה הכי מעצבן. טוב, שניהם מתחרים בלהיות מעצבנים. בפלייסטיישן יש לך מודל תלת ממדי, ואתה צריך לסובב אותו, שיצביע לכיוון, וזה נורא. טוב, אתה מכיר את זה, כיוון, אני מניח, שיש לך כל כך הרבה בעיות עם חשבון הפלייסטיישן, בחודשיים האחרונים. אפרופו חשבונות פלייסטיישן.
אני מכיר את זה דווקא
מאלי אקספרס,
אני חושב.
אלי אקספרס לא נתן לי קפצ'ה אי פעם.
וואלה.
הם נורא סומכים עליי. מיהויו, לא סומכים עליי. טוב, מה זה הונקאי? אני אגיד ב5 דקות. הונקאי, תחשבו שלקחו את גנשין ועשו קרבות JRPGs. זהו, זה הונקאי. הם ליטרלי חולקים בדיוק את אותו סיסטמה של סמי-MMO. יש מלא משאבים שאתה רוצה להשיג בשביל לשדרג את כל הדברים שלך, יש מלא דברים שהם daily weekly, יש קווסט ראשי למשחק והרבה סייד קווסטס, יש מלא פאזלים, הפאזלים בהונקאי הרבה יותר מוצלחים מהפאזלים בגנשין. באופן כללי אני אוהב את הונקאי הרבה יותר משאני אוהב את גנשין, בעיקר כי אני אוהב JRPGs. גנשין, אם אתם לא זוכרים, המערכת exploration open world שלו זה Breath of the Wild.
Breath of the Wild, כן.
הקרבות שלו זה לא Breath of the Wild, הקרבות שלו זה action, Japanese action RPGs שכאלה, סוג של Tales שכזה. אבל בשני המקרים, גם בהונקאי וגם בגנשין, אנחנו מדברים על משחקים שבטופ לבל שלהם יש להם גאצ'ה, עם הרבה מאוד דמויות שאתה רוצה להשיג, ולכל דמות כזאת, כאילו יש דירוג של כמה היא נדירה, יש, ובהונקאי, לכל דמות יש אלמנט, שכמו ב-JRPG, אם אתה רוצה לעשות ברייק להגנה של האויב, אתה פוגע בו עם אותו אלמנט, אותו דבר כמו פרסונה, אותו דבר כמו אוקטופס טראבלר, סי אוף טארס, וכן הלאה וכן הלאה, JRPGs. אז לכל דמות יש אלמנט, ולכל דמות יש מה שנקרא path, שזה כמו קלאס, אז יש לצורך העניין preservation, זה טנקים, harmony זה buffים לחבורה, nihility זה debuffים לאויב, hunt זה DPS לאויב אחד, כלומר הרבה DPS על big monster, erudation זה DPS לקבוצה, וכאלה, כלומר ממש roles של MMOs. אני מאוד אוהב את הדמויות, יש דמויות שמאוד התחברת אליהם, יש את הדמות הראשית שלך שנקראת הטריילבלייזר, ובדיוק כמו בגנשין אתה משיג לה שילובים של נזק וקלאס במהלך הקמפיין. בגנשין, מי שחק גנשין, אתה מתחיל באזור של הכוחות אוויר, אז אתה מתחיל עם כוחות אוויר, ואתה ממשיך, אחר כך אתה מקבל אפשרות לשנות לכוח אדמה, ויש לך כוח אדמה, וזה הדבר האחרון שעשיתי בגנשין, לא המשכתי לשחק מעבר לזה. אז אחרי הפרק הראשון של הונקאי, אתה מתחיל מפיזיקל דיסטרקשן, שדיסטרקשן זה דמג' אול אראונד, פשוט לעשות הרבה דמג', ואחרי הפרק הראשון אתה מקבל preservation fire, שזה מאוד מעניין, ואז אתה מחליט מתי אתה רוצה לעבור ביניהם, ואתה בעצם בונה את הבילד של הדמות שלך בהתאם לשילובים שאתה נמצא בו. זהו, מה עוד יש לי, להגיד? אני, העלילה בטוטוריאל, בסוג של הפרולוג, ממש מעניינת, ואז הפרק הראשון ממש לא. יש לו קטעים מעניינים, ההתחלה והסוף פחות או יותר, אבל באמצע יש מלא נרטיב גנרי שלא ממש רציתי להתקדם בו, כי הוא לא היה מעניין. פרק השני ממש מוצלח. פרק השני מתרחש על וולד צ'יפ, שהיא מאוד סינו-פיוטריסטית, כלומר פיוטריזם של התרבות הסינית, אם יש לנו נגיד אפרו-פיוטריזם, דברים כמו בלק פנטר, הוא המשחק החדש הזה שיצא שאני לא זוכר, קוראים לו זאו, זנו, משהו כזה, שזה אפרו-פוטיוריסטי. אז הפרק השני הוא מאוד סינו-פוטיוריסטי, ממש מעניין, אחלה פאזלים, ואני לא יודע באיזה שלב אני בו, אני חושב יחסית בהתחלה, אבל הרבה יותר מעניין בפרק הראשון. זהו, אני בגדול ממש ממליץ על הונקאי, הוא חינמי, הוצאתי $10 על הבאטל פאס, ממש לפני שהבאטל פאס נגמר, בקטע של כאילו, שיחקתי איזה שבוע עם כמה עשרות שעות, עליתי לדרגה 30 ומשהו בבאטל פאס, ואז אמרתי, אוקיי, בוא, אני אשלם קצת קטע, אני אשים קצת קטע על המשחק, כי אני מאוד בקטע של גם אם יש משחק חינמי שאני מרוצה ממנו ושיחקתי בו, אז לתת כסף למפתחים לדעתי זה טוב. נשים בצד את מי המפתחים ומה הם עושים, ככלל, למרות שעד כמה שאני יודע מהויו, מלבד שאנשים לא אוהבים סינים, אני לא חושב שיש איזושהי בעיה איתם, כרגע עוד לא גילינו, נגלה בעתיד, כנראה. אז שמתי $10 על הגיים, על הבטל פאס, כאילו קיבלתי את כל הדרגות אחורה, אז קיבלתי מלא משאבים בבת אחת, שזה נחמד. מה שאני אוהב במשחקים האלה, גם בגנשין, גם פה, גם במשחקים דומים שיש על המובייל מהסגנון הזה, זה שבמקום שאתה תצבור אקספי עם הדמויה שלך בקרב, כמו בפרסונה או פוקימון או whatever, אתה מעלה את הדמויות שלך דרגות עם משאבים. ולא רק אתה מעלה את הדמות שלך דרגות, אתה מעלה את ה... זה נקרא light cone, זה לא יודע איך להגביל את זה, אבל בעיקרון יש איזשהו upgrade עיקרי שאתה נותן לדמות, שיכול לשנות לו גם את איך שהכוחות שלה עובדים. זה passive ability, זה לא active, אבל זה משנה נגיד... יש כמה light cones שהם לצורך עניין distraction, שהם שונים בין ה-light cone הזה ישדרג לך את ה-ultimate, או ה-light cone הזה ייתן לך איזשהו אפקט אחרי שתקפת כמה פעמים. כל מיני דברים כאלה שמשנים לך את הבילד. אז את ה-light cone אתה משדרג ומעלה אותו בדרגות. יש משהו שנקרא traces, שזה לגמרי passive skill tree, אבל גם אותם, במקום שזה יהיה סתם נקודות, אתה שם משאבים כדי להעלות את הטרייסז, ויש רליקס שהם ציוד, הם לגמרי ציוד, יש כאילו הד פיס, צ'סט פיס, ידיים, רגליים, ואז אתה מקבל גם שני טרינקטס בשלב מסוים, וגם פה הציוד שלך תומך בבילד שאתה עושה, וגם אותו בתלות בררתי של הציוד, אז נגיד אם יש לך ציוד סגול שהוא אפי, אתה יכול לשדרג אותו עד לדרגה 12, ציוד כחול רער, אתה יכול לשדרג אותו עד דרגה 9, אם אני לא טועה. ציוד בדרגות מתחת לזה, אתה לא משתמש בו, אלא אתה ממחזר אותו בשביל XP לדברים אחרים, ודברים כאלה. אני מאוד אוהב את השיטה הזאת, אני אהבתי אותה גם בגנשין. זה קצת גורם לכך שהתחלת המשחק היא טריוויאלית, כי אתה מעלה את הדמויות דרגות ממש מהר, אבל מרגע שאתה מגיע לדרגת חשבון 30 פלוס, המשחק נהיה כאילו יותר מאוזן, יותר מאתגר, יש פחות משאבים שסתם נזרקים עליך, אז אתה גם מתכנן יותר איזה פעילויות לעשות במשחק, כדי, ומחליט איזה דמויות לעלות ומתי וכולי, אז יש יותר תכנון. כאילו בתחילת המשחק אתה פשוט רץ, המשחק נותן לך כל כך הרבה דברים ב-20 דרגות הראשונות, שאתה, היו לי 10 או 12 דמויות, רק מהדברים החינמים שהמשחק נתן לי, העליתי את כולם בדרגות, אבל ברגע שאתה מגיע לדרגה 30, 40, 50, אז זה כבר נהיה יותר אסטרטגי, איזה דמויות אתה יותר משתמש, ומתי, ואיזה דרגות אתה צריך, איזה קומפוזיציה של הקבוצה אתה רוצה, ודברים כאלה, אז כן, זה נהיה יותר טקטי, יותר אסטרטגי ומעניין. דבר אחד שרשמתי לי פה, והוא מאוד שונה ממשחקי RPGs ו-JRPGs בכללי, אין consumables במהלך הקרב. אתה נכנס לקרב בכמה חיים שהיו לך, ואתה צריך להתמודד עם הקרב, אז כל קרב נהיה סוג, כמו סוג של אתגר בפני עצמו. אין דברים כמו בפוקימון, שאתה פשוט יש לך טיקים מלא שיקויים, ואתה עושה ברוט פורס לקרב, אז אי אפשר לעשות זה, אי אפשר לעשות ברוט פורס לקרב. אם נכנסת לקרב עם הקומפוזיציה הלא נכונה, או עם הבילד הלא נכון, כנראה שאלה אם כן יהיה לך מזל מאוד גדול, ודברים יעשו פרוק בזמן הנכון, כנראה שתפסיד את הקרב.
ואז מה קורה?
כלום.
חוזר אחורה?
כן. בקרבות בעלילה זה לחלוטין, אין פנלטי הזה. בקרבות של פעילויות, אז לרוב הפעילויות יש currency מסוים של הפעילות, שהוא מוגבל יומית או שבועית, אז אם הפסדת בקרב, הפסדת את הקורנסי. אתה יכול לחכות, אתה יכול להמיר דברים מסוימים בקורנסי, וכמובן, אתה יכול לשלם אם אתה רוצה, כדי שיהיה לך עוד קורנסי. אבל שוב, חוץ מהבטל פאס, שאשכרה קניתי רק כי אמרתי, אוקיי, אני רוצה מלא משאבים ונראה לי נכון לתרום למשחק, לא היה לי שום שלב שהרגשתי צורך לשלם על משהו במשחק. לא הייתה נקודה שהגעתי למחסום כי אין לי דברים ואני צריך לשלם עליהם. אז זה סבב. זהו, הדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה שקראתי את המנגה, את רוב המנגה של שנגרי להפרנטיר, אני בווליום 16 מתוך 18 נוכחים, אני חושב שהיא עדיין רצה, לפי המקום שאני נמצא בו, בוודאות עדיין רצה, זה הדבר הכי מושלם בעולם, במיוחד לגיימרים, יש בה כל כך הרבה דברים טובים, יש קטע, אני לא אכנס לספוילרים ספציפיים, רק אני אגיד דברים כלליים מבחינת הקונספט, יש קטע שיש אשכרה רייד באטל נגד בוס, ממש מגניב, יש סאגה שלמה שאני נמצא בה עכשיו של תחרות אי-ספורט עולמית, ממש מאוד מדליק, וכמו שאמרתי כשדיברנו על שנגרי להפרנטיר בפעם הקודמת, מלבד המשחק הראשי של המשחק, SLF, הם מראים עוד משחקים פיקטיביים במשחק, ואני ממש מרוצה מזה, הם עושים דברים ממש יפים, הארק הנוכח שאני נמצא בו, שזה התחרות אי-ספורט, עם משחק אחר לחלוטין, ויש שם, אם אתם זוכרים, דיברנו על הקרב הגדול של האנימה, שאמרתי שאם משווים אותו לקרבות שונן, אז הוא משעמם, אבל אם אתה מתייחס אליו כקרב במשחק, אז הוא מאוד מעניין, אז הסאגה הנוכחית של המנגה, היא הרבה יותר קרובה לקרבות שונן, וזה ממש מעניין. אז זהו, אז אם אתם אוהבים גם לקרוא מנגה מלבד רק לצפות באנימה, אני ממש ממליץ על להמשיך לקרוא שנגרילה. מזמן לא התלהבתי ככה מסתורה, זה ממש מגניב.
אני התחלתי לקרוא קצת לפני אביב, אבל
ליהודה יש חיים ואני לא.
לפני שאני חוזר לעוד, לא, זה לא שיש לי חיים. אני לא, פחות פה אני רוצה לראות את האנימה לפני שאני מתקדם במנגה. אבל משהו שתמיד מרגיז אותי באנימה זה ש... סליחה, במנגה, רוב הדפים הם בשחור לבן לגמרי.
כן.
שזה בסדר, ככה זה הקונספט של מנגה, מקובל עליי. שנגרי להפרנטיר מתחיל דווקא בצבע, יש להם כמה עמודים ראשונים בצבע, ואז הם עוברים לשחור לבן. ובאחד הקרבות, זה לא ספוילר, יש אחת הדמויות שאומרת, עכשיו אני אשתמש באגרוף אדום כחול ירוק כדי לייצר את הכחול, אבל היא כזה, לפחות, יש לכם יכולת לעשות את הצבע, עשיתם את זה כבר.
זהו, האמת ש...
ספלשים לפחות.
בשנגרי להפרנטיר האמת, יש פחות שימוש בצבע מהרבה מנגות, בדרך כלל שמתחילים קרח, ווליום חדש, אז כל התחלה של ווליום היא בצבע. שנגרי להפרנטיר לא משתמשת בצבע בכלל.
חוץ מבראשון.
זהו, חוץ מבראשון, ואנחנו דיברנו על זה, מי שראה את האנימה, אז יש בסוף האנימה שתי פרקים של קרבות נגד קריסטל סקורפיונס, שבאנימה נראים בסדר, אבל במנגה נבלעים לחלוטין, הסקורפיונס נבלעים לחלוטין ברקע שלהם, ואי אפשר להבין כלום מהקרבות האלה, וזה ממש נורא ביום. אני ממש מחכה שינפישו את כל הדבר הזה, אבל זה ייקח מלא זמן.
בתקווה שנה הבאה, אני מאוד מקווה שזה יהיה מהמנגות של פעם בשנה ולא מנגות של פעם.
לא, אבל גם אם נקבל עונה שנייה שנה הבאה, זה יגיע ל... לא לחצי אפילו ממה שיש כרגע. אז אני רוצה הכל, אני רוצה לקבל הכל, תנו לי הכל. ניקח מלא זמן.
עונה בשנה, אנחנו בשש שנים מסיימים את זה.
כן.
אני אפילו לא שמעתי על זה.
אתה לא מקשיב לשורפים משחקים, זאת הבעיה שלך בחיים. טוב, ציפיות לעתיד, יוני.
אז אחרי שאני אסיים כל מיני משחקים שאני באמצע, אולי, ואז אני, אחרי שכולכם דיברתם ושיחקתם, רוצה להגיע לאלן וייק.
אוקיי. אין לי שום עניין באלן
וייק. מה?
אין לי שום עניין באלן וייק.
אני נורא סקרן, אני כבר שנים מחכה לשחק אותו ולא הגעתי אליו. הראשון
באמת טוב, לא יצא לי עדיין לשחק בשני, אבל הראשון הוא באמת טוב.
אבל אני גם רוצה לשחק את הפולאוט הראשונים.
אחד ושתיים?
כן, שחקתי את שתיים לפני 30 שנה בערך, ואני ממש רוצה לנסות לחזור אליהם. זה נגיד משחקים שאני נוסעים דק. כי הם פשוט לא עובדים.
הם לא עובדים.
דים, אבל אתה לא, אין לזה עכבר. ולכוון עם הטרקפאד זה על מסך כזה קטן זה סיוט.
זהו, כי מעניין אם המשחק יש להם איזשהו סוג של רימאסטר, כי
לאחד ושתיים?
כן, הם לא הזדקנו.
אין רימאסטר. לא כמו נגיד המשחקים של, על מי דיברנו קודם, על אובסידיאן? אז יש אובסידיאן ובלאק אייל, נכון? אז אלה החבר'ה של בלדורס גייט, להם יש רימאסטר, אבל...
כן, אחד ושתיים קיבלו רימאסטר.
כן.
טוב, יהודה, לא כתבת כלום.
לא כתבתי כלום. אני הולך לראות את NSD ביום שבת, ושבוע הבא אני מלמד בקורס, אז אין לי הרבה חיים.
והפרק הבא הוא ביום ראשון, אז בכל מקרה.
כן.
אתה לא צריך כלום עד הפרק הבא. יוני ואני ביום
רביעי. אולי אני אסיים את הלגו שלי.
מה?
אולי אני אסיים את הלגו שלי.
יופי. לגו זה טוב. ביום רביעי יוני ואני הולכים לכנס גיימיז, כנס תעשיית המשחקים הישראלית שלא היה מאז 2018, אני רוצה להגיד.
וואלה. איפה, רגע, מתי הפודקאסט עולה?
זה? יום שלישי.
עוד יום שלישי?
כן.
טוב, אז תגידו שלום אם אתם שומעים את זה בזמן.
לא נראה לי. ולא נראה לי שמישהו מהמזינים שלנו יהיה בכנס. אני אופתע אם כן. אז אחרי זה... בפרק לא הבא, כי הבא הוא ביום ראשון, אלא בפרק של אחרי זה, אני אדבר על מה היה בכנס. חוץ מזה, V-Rising יצא מ-Early Access, הוא עכשיו בגרסת השקה 1.0, אז התקנתי אותו, כי נהנתי ממנו ב-Early Access. הלכתי לפרק שדיברנו עליו ב-Alexis, ואמרתי שמפורש שלא נראה לי שאני אמשיך לשחק ב-Early Access. אז לא שיחקתי פה, ועכשיו הוא יצא. אז כבר אני יודע, אני יכול להגיד, כי ראיתי את זה בטוויץ', אחד הפיצ'רים הכי טובים שיש במשחקים מהסוג הזה של survival crafting, אפשר לעשות רילוקייט לקאסל שלך. במשחקים כמו Unshrouded וכאלה, אם אתה רוצה להעביר את הבסיס שלך, אתה צריך לבנות אותו מחדש, אז פה אתה יכול לעשות רילוקייט, אתה בוחר את כל החפצים שאתה רוצה להעביר, אתה בוחר איפה לשים אותם, וזה עושה טלפורט, כמו הטירה של דרקולה, ממקום למקום. זה כך מגניב! ואם יש לך צ'סט, שבצ'סט הזה יש דברים שהכסנת מהם, אתה יכול להעביר את הצ'סט עם כל הדברים בתוכם. אתה לא צריך לרוקן את הצ'סט.
זו חדשנות.
נכון?
כן.
מי החליט שזה הסטנדרט, שחייבים לרוקן תיבה כדי להעביר אותה?
לא ברור. אבל זהו, זה V-Rising, התחלתי לשחק בו היום, עשיתי משהו כמו 30 דקות משחק רק בשביל להזכיר לעצמי מה קורה שם, ויכול להיות שאני אשחק עוד עד יום ראשון, כאילו עד ההקלטה, יש מצב, נראה. טוב, וואו, חפרנו מלא. זה הכל הפעם, פרק 18-20, הפרק האחרון לעונה 18. את כל הפרקים אפשר לצאת באתר ה-10.me, אותנו, אפשר למצוא הרבה יותר מדי בטוויטר, וזה הכל. בברכת תעשיית המשחקים מתפוררת, אנחנו היינו, אנחנו, ותודה לכל המאזינים. עד הפעם הבאה.
נתראות!
נתראות!
נתראות!